חדשות כל חי, השעה 11. שלום רב, לילה טוב, באולפן אשר גרייבר. אז הקוצב האדום נשמעו הערב באשקלון ובקיבוץ זיקים שמדרום לעיר, זאת לאחר שבוצע שיגור של רקטה לעבר האזור. הרקטה התפוצצה בשטח פתוח במועצה האזורית חוף אשקלון, וזאת לאחר ש39 שריפות פרצו היום בעוטף עקב שיגור בלוני תבערה. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי ברוך השם בכלל האירועים אין נפגעים בנפש. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב בטלפון עם ראשי רשויות בעוטף עזה. אימצנו מדיניות של דין שריפה כדין רקטה. אנחנו פועלים כבר 10 ימים ברציפות בהפצצות תשתיות של החמאס וארגוני הטרור, כך נתניהו. בתוך כך, בכירי משלחת המודיעין המצרי הזהירו מפני פרוץ מערכה חדשה ברצועת עזה בין ישראל לחמאס. כך דווח בערוץ אל ערבייה מפי גורמים. כתבנו המדיני שלמה אוריזל מציין כי המשלחת המצרית הגיעה אתמול לרצועה, שיחותיה עם הנהגת חמאס הסתיימו ללא הסכמות. במהלך השיחות מסר חמאס את דרישותיו לישראל. המשלחת עזבה את הרצועה אמש ולא ברור לפי שעה אם היא נמצאת בישראל או שבה לקהיר. משרד הבריאות מעדכן כי 8 חולי קורונה נפטרו בישראל בממה האחרונה. כתבנו צבי טסלר מציין כי מניין המתים חצה את רף ה-700 והגיע ל-705. כמו כן, הובחנו עוד 1,064 נשאי קורונה חדשים, ובישראל ישנם כעת 23,417 חולים פעילים, מתוכם 404 במצב קשה ו-117 מונשמים. זמן אלול נפתח היום בהיכלי הישיבות מוקדם מהרגיל במסגרת קפסולה עד למוצאי יום כיפור. יושב ראש ש"ס, השר אריה דרעי, קרא לבחורי הישיבות שלא לחשוש מהחזרה לישיבות.
אלה שעדיין מתלבטים, אני אומר לכם, אל תתלבטו, נתנו את כל התשובות, הישיבות עושים את כל המאמצים. הנכד שלי, השם הגדול, הוא ראש קפסולה בישיבה שלו. הוא אחראי על 50 תלמידים שהוא לקח אחריות. כל אחד יכול לעשות את זה, נכון, יש חששות, אנחנו דואגים לכם, אנחנו מתפללים לשלומכם.
השר דרעי אמר את הדברים לאבי ממרן במהדורה המרכזית, כאן בכל חי. שגריר ישראל לאום גלעד ארדן שוחח לראשונה מאז מינויו עם מזכ"ל לאום אנטוניו גוטרש. במהלך השיחה בין השניים הדגיש השגריר ארדן את בקשתו וציפיותיו כי שליחי האום יפעלו להחזרת החיילים האזרחים הנהדרים. כתבנו שלמה אוריזל מוסר כי בנוסף דנו בהסכם השלום בין ישראל לאיחוד האמירויות והשלכותיו האזוריות. בתוך כך, יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן התייחס בכינוס של ההנהגה הפלסטינית ברמאללה להסכם בין ישראל לאיחוד האמירויות וכינה אותו הונאה. לדבריו, ההסכם הוא תקיעת סכין בגב הפלסטינים. בכינוס השתתפו גם נציגים של חמאס והג'יהאד האסלאמי. ועדת הכספים תתכנס מחר כדי לדון בהצעת החוק לדחיית אישור התקציב ב100 ימים לקריאה שנייה ושלישית. כתבנו הפוליטי איתי גדסי מוסר כי חבר הכנסת משה גפני עדיין עומד על דרישתו שבמקביל יאושר תקציב בסך 400 מיליון שקלים לישיבות. ההסתדרות הכריזה הערב על סכסוך עבודה כחלק מהמאבק למנוע את פיטוריהם של כ-4,000 עובדי מערכת החינוך, ומאיימת לשבש את פתיחת שנת הלימודים אם לא ימצא עבורם פתרון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, נסיים בתחזית הלילה וגם מחר בעיר אדמונן חלקית, ועד לסוף השבוע מזג האוויר יישאר נוח וללא שינוי. ועד כאן, חדשות כל חי.
עם ישראל כולו מתאחד ביום חמישי הקרוב, א' דראש חודש אלול, להצהרות תפילה וזעקה למען חינוך ילדינו ובהצלחתם בלימוד התורה וביראת שמיים. מעמדי התפילה יועברו מבתיהם של מרנן גדולי ישראל כאן בכל חי בשעה 13:00 ובשעה 19:00. מיד בין הסדורים עם הרב שלמה רוזנשטיין.
כולנו עם כל חי.
עיריית ירושלים וראש העיר משה ליאון מזמינים אתכם להנות מאירועי שמח בשכונות בשידור חי בכל חי ובכל חי מיוזיק. בכל יום חמישי בימי בין הזמנים החל משש בערב, גדולי האומנים יופיעו אצלכם בשכונות ויעשו שמח. והשבוע בשכונות רוממה, רמת אשכול, מקור ברוך, סנבריה ושמואל הנביא. קיץ חי בירושלים ובשידור חי בכל חי וגם בכל חי מיוזיק.
ירושלים לייב, שבוע המופעים הגדול של עיריית ירושלים בשידור חי. הצגות, מופעים, פעלולים ואקרובטיקה, קסמים, מופעי חיות ומופע ענק, הכל מעלים לירושלים. ראשון עד חמישי, כ"ו עד ל"ד באב, בין השעות 4 עד 7 בערב. לצפייה חינם, עולים לירושלים.co.il.
בין הזמנים, זה הזמן להשתחרר ולענות בעידן גולפן. טיולי שטח בנהיגה עצמית ורכיבת אופניים בנופים, מים וגידולים. חוויה של טבע וגלגלים. ניתן לקיים במקום אירועים בכפוף להנחיות משרד הבריאות. סניף חדש בקיבוץ רבדים. להזמנות חייגו 058-552-3333. 058-552-3333.
בונים, משפצים, המדריך המלא לשיפוץ הבית. המדריך שיעשה לכם סדר בבלגן ויחסור לכם הרבה כסף. במדריך תקבלו את כל המידע הדרוש לשיפוץ. חוזים ומפרטים, מחירונים, עסקים ובעלי מקצוע מומלצים ועוד המון תוכן מקיף ומקצועי. בנוסף, תמצאו קופוני הטבה בלעדיים ומשתלמים במיוחד. כעת במחיר גמ"ח, 25 שקלים בלבד. להשיג בחנויות יפה נוף ובטלפון 073-750-755. המדריך המלא לשיפוץ הבית. לשפץ חכם ובזול.
הביטוח הלאומי מודיע שרק עד מחר, יום רביעי, בשעה 1 בצהריים, תוכלו לעדכן את פרטי חשבון הבנק שלכם באתר הביטוח הלאומי, במענה הממוחשב 02-539-3733 או בכוכבית 8321, כדי לקבל את המענק לכל אזרח. מי שלא קיבל את המענק יוכל לבוא לאחד מסניפי הדואר מיום ראשון, 23 באוגוסט, ובמשך כמה שבועות להזדהות ולקבל את המענק במזומן.
ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
תגיד לייזר, איך נשמע לך לקבל כובע במתנה בכל שנה למשך 5 השנים הבאות?
נו נו, מה הפשט?
תקשיב טוב, רשת ברון כובעים יוצאת במבצע חסר תקדים לרגל בין הזמנים. נכנסים לאחד מסניפי הרשת, רוכשים כובע במבצע בהנחות מיוחדות, ונכנסים להגרלה על כובע חדש בכל שנה למשך 5 שנים. מהרו לסניפים.
זה תמיד בראש, זה תמיד בראש, ברון כובעים.
המבצעים תקפים עד אלף אלול.
מזגני אלקטרה דאבל איי, 8 מהירויות, שליטה מרחוק, ועכשיו ב7 שנות אחריות מלאה. אלקטרה מנצח, כפוף לתקנון.
מבצעים מטורפים שלא מחמיצים. חליפות מ-150 שקלים, חולצות ומכנסיים במבחר עצום, 3 ב-120, ועוד שלל מבצעים. להשיג בחנות הדגל דיימונדס, ירושלים רחוב עזר יולדות 3 גאולה, וגם בסטייל פור מן, בני ברק שלמה המלך 29, עד גמר המלאי.
דיימונדס! דיימונדס, כל חולצה יהלום.
תיקון הנפטרים הגדול יאריך בערב ראש חודש בישיבת המקובלים חצות לילה על חומותייך בראשות הרב דוד בר ששת, וידועה המעלה לתיקון נשמת הנפטר ולתפילה, כפי שכתבו הבן איש חי והרב פתיה, וסידרו את התיקון הגדול לעילוי נשמה במסירת שמות על חומותייך. 02-571-6104, 02-571-6104.
אוף, משעמם לי.
אז הוא היה לבד.
מה בדעון? הוא היה עם עצמו.
משמחי לב, תיאטרון יהודי במבצע מיוחד לימי הקורונה.
זה רעיון מדהים.
11 ההצגות הטובות ביותר של אופר הלוי וטובי השחקנים אצלכם בבית.
בלי חוכמות.
עכשיו לרכישה בדיסקונקי לצפייה במחשב הביתי.
מה?
חייגו והזמינו במחיר מסובסד. 03-909-2124.
להיות כל הזמן שמח, זה יהודי.
03-909-2124. 2-1-2-4.
בין הסדורים עם הרב שלמה רוזנשטיין.
טוב, לילה טוב, בין הסדורים של יום שלישי. אנחנו ממש ככה בעיצומו של השבוע האחרון של בין הזמנים, וכפי שאמרנו כאן בימים האחרונים, החלים יום ראשון, השבוע הזה בוודאי הוא שבוע שכל אחד ואחד מבני הישיבות המאזינים שלנו, ולא רק בני הישיבות, ההורים, האברכים, כולם, א' בהתרגשות, כי בכל זאת השבוע האחרון של בן הזמן עם ההכנה לחודש אלול כבר מקבלת משנה תוקף, אבל כמובן, כמו שאמרנו, כל אחד קם בחיוך גדול, קודם כל על הזכות הגדולה שלו להיות בן ישיבה, אבל הזכות הגדולה שלו להיות מהנבחרת הגדולה הזאת של בני התורה. כל כך הרבה שמענו בשלושת השבועות האחרונים בתוכנית שלנו פה בין הזמנים, על כך שכל מי שדיבר איתנו, זה לא משנה, אנשים עובדים, אנשים נבחרי ציבור, אישי ציבור, כולם, לא רוצה להגיד נשברו אמונים, אבל הצהירו אמונים בצורה מוחלטת לכך ש... בעצם כל החיים שלנו סובבים סביבכם, סביב בני הישיבות. אנחנו כל כך רוצים שתצליחו, אנחנו כל כך רוצים שתרגישו טוב. עוטפים אתכם לא רק בצמר גפן, בצמר גפן, באהבה, בחום, בפעילויות. מה לא עושים בשבילכם? כן, אהרון, אתה שומע? אתה פה איתנו היום גם כן. מה זה בהחלט? תגיד שאתה מרגיש את זה. אותי לא עטפו ככה כשאני הייתי בחור ישיבה, לגמרי לא.
ילדות.
לא, לא חסך ילדות, אני לא יודע, אולי דווקא גדלתי אותו טוב ככה, אבל איך תדע. בדור הבא, בעוד כמה שנים אנחנו נראה מה התוצאות, ונבין מה הייתה השיטה היותר טובה, בכל מקרה, אבל כולם אומרים...
אני חושב שאולי הרב
ארלבוים
התחיל להגיד שהתוצאות כבר
עכשיו. עוד מעט, כמובן אנחנו נדבר על זה עם הרב ארלבוים והרב זולברג, מיד כשנמצאים איתנו, כפי שהבטחנו לכם כאן באולפן, באמת איזשהו ככה סימפוזיון שהוא כבר אוחז בשלבים המתקדמים יותר של ההכנה לחודש אלול. אז אנחנו נדבר על הדבר הזה. ברור שבשנים האחרונות, כל המעטפת שניתנת לבני הישיבות, מכל הבחינות שהן, מבחינת צוותים חינוכיים בתוך הישיבות, מבחינת מעטפת חיצונית, מבחינת ייעוץ חינוכי, מבחינת מעטפת תומכת, מבחינת פעילויות, משרד פריפריה, נגב, גליל, דתות, רשויות מקומיות, איגודי בני ישיבות.
איחוד בני ישיבות.
הכל, 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 למען הדבר הזה, למען הדבר הנפלא הזה. אז אנחנו כאן היום בערב עם הרב צבי ארלבוים, מחבר ספר ישיב בוחר, אתה מתאים, יועץ חינוכי גם כן, והרב מוטי זולברג גם יועץ חינוכי ומחבר הספר דה לך בני, גם ספרים כמובן התרבו בדור שלנו בעניין הזה של בני הישיבות.
אני רוצה להוסיף על מה שהרב לא אמר על הרב ארלבוים, אני דיברתי את זה עוד לפני השידור, טור שהרבה הרבה בחורים קוראים אותו, בעיתון כתיפה כל שבוע, טור... כל מילה פנימה.
כן, כמובן. דור, זה הטריק של כתיפה, לא לפנות רק לקהל היעד הרגיל, אלא...
לא, יש גם טור לאימהות.
כן, כמובן, אבל פתאום אתה מגלה בתוך בין כפלי הכתיפה את הטור הזה שבני הישיבה כל כך אוהבים. אנחנו רוצים לדבר היום על התמודדויות, על שאיפות, על פרישקייט, על גשמק, על כל מה שאתם בני הישיבות רוצים כל כך וצריכים כל כך לדעת, ולתת לכם את הכלים ולסייע לכם לראות איך עושים את הדבר הזה בצורה הטובה ביותר, איך לא נופלים, איך מתחזקים, איך מתקדמים. דיברנו פה כך הרבה גם בשבועיים האחרונים על זה שכל בחור צריך להציב לעצמו אתגר ויעד, ולא לחיות על אוטומט, ולא לטוס על אוטומט, ולא להיות כזה שלפר כזה שלא יודע מה הוא רוצה מעצמו. תחשוב מה אתה, איך אני אומר לכם כל הזמן, מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול. בגיל 4 רציתי להיות טרקטוריסט, בגיל 5 רציתי להיות שוטר תנועה, בגיל 6 נהג אוטובוס, לא, משחקים, אתה יודע, בפליימוביל, מה זה, זה לא, זה... אתה בגיל 15, 16, 17, מה אתה רוצה? לא משנה מה אתה רוצה, אבל כל מה שאתה רוצה, תעשה עכשיו פעולות כדי שתדע לממש את עצמך. ואני אומר את זה אותו דבר, אתה יודע, אנחנו כל הזמן אומרים את זה ככה לבחורים, מדברים על הבחורים, אבל אנחנו מתכוונים גם כאנשים בוגרים, ואנשים שצריכים למצוא לעצמם את התכלס בכם, גם על זה נדבר איתכם, הרב ארלבוים והרב זולברג, גם על אנשים כבר שעברו את השלב הזה, הם מבריחים צעירים, אבל עדיין הם לא יודעים מה הם רוצים בחיים. מה הם רוצים מעצמם, ולפעמים זה מכניס למקומות ככה, לא נעימים, לא טובים. אבל בוא נפתח את התוכנית הזאת ועם השאלה, שאני חושב השאלה האולטימטיבית, איך מפתחים ומשמרים גשמק בלימוד, לא משנה, גשמק, שמחה, חיות, בכל נושא שהוא, כי אנחנו יודעים שסוד האסון הגדול הוא כשבחור מרגיש שאין לו... אין לו את זה, הוא לא זורם לו, משהו לא עובד בו. הרב צבי ארלבוים, ערב טוב, לילה טוב.
ערב טוב לכל המאזינים. אמרת שני דברים, איך משמרים ואיך מפתחים.
נכון.
אז אני רוצה לחלק את הדברים. לפתח זה דבר אחד ולשמר זה דבר נוסף, ושני הדברים כאחד חייבים לבוא ביחד. קודם כל, לפתח זה בחור צריך לדבר בלימוד, להיות שקוע בלימוד, לימוד את הסוגיה כמו שצריך, ויגיע למסקנות שלה, ככה הוא מגיע ומפתח את הגשמק בלימוד שלו. ידוע שיש הרבה בחורים שמדברים בלימוד, אבל תוצאה מהסוגיה לא יוצא דיים, ואין להם גשמק מהלימוד הזה. הדבר הנוסף, אחרי שבחור מגיע לסיכום סוגיה, הוא צריך גם לכתוב אותה. אם בחור לא כותב, לא נשאר, זה לא נשמר. אם הוא שומע, אם הוא כותב, זה נשמר לו הגשמק, לא רק נשמר לו הסוגיה ככתובה, אלא גם נשמר לו בראש, וגם זה גורם לו להנאה, גם לעתיד, מאותה סוגיה שהוא למד.
והוא מחדד את עצמנו הדברים. הכתיבה בעצם גורמת, יוצרת לו גם איזשהו מבחן לדעת שהוא לא רק הבין, אלא הוא גם כן יודע להביע את זה.
מבחן ברור. מי שלא יודע לכתוב, לא הבין את הסוגיה נכון.
כן. דרך אגב, סתם, הנושא של כתיבה, ושוחחנו על זה, הנושא של כתיבה הוא נושא מאוד מאוד חשוב, שמפתח מאוד מאוד סתם, בשביל העתיד של הבן אדם שידע איך לכתוב. הרב זולברג, איך אתה רואה את העניין הזה של ה... לפתוח ולפתח את העניין הזה של, של הגשמק ושל הרגשת החיות, הרגשת הסיפוק.
טוב, ערב טוב לך ולכל המאזינים, בחורים ברוח ובחורים בגיל. דיברתם מקודם על חזון. אני רוצה לחבר את הנושא של חזון לנושא של גשמק. יש סיפור מאוד ידוע על הרב אוזנר, שמספר אותו הרב זילברשטיין, ששנינו זכינו לגדול במחיצתו,
כן, כן,
ברמת
כן,
אלחנן, כן. והוא מספר שכשערכו את הכתבים שלו, אז ראו שהוא היה חותם, בתור בחור צעיר, שמואל הלוי ווזנר, אב בית דין לודג'. שאלו אותו תלמידיו, נכדיו, כבוד הרב, אתה הרי גדלת בווינה, באוסטריה, ובכלל למדת בלובלין, מה הקשר שלך ללודג'? אז אמרת, התשובה הידועה, היה לי חזון, אני שמעתי שב... לודג' ישנם הרבה הרבה רבנים, אז הצבתי לעצמי חזון, ככה כתבתי לעצמי איזשהו יד. הסיפור הזה הוא לא רק על הרב, הוא לא רק על הרב אוזנר, גם הרב עובדיה בגיל 12 לקח דף ועד וכתב שוט יביע עומר, עובדיה יוסף, והוא הצעיר על עצמו שבאותו זמן בכלל לא היה לו צד לכתוב איזשהו חיבור תורני. אז כשאנחנו מדברים על חזון, כשבחור אומר לעצמו, אני מתחיל היום את זמן אלול, אני בעזרת השם בחנוכה, יעמוד בכאלו וכאלו יעדים, זה יכול להיות יעד בזמני כמעט, תפילה, יכול להיות בלימוד תורה, יכול להיות בסיכומים, יכול להיות במבחנים, כשאדם קובע על עצמו יעדים ברורים, אגב, יש היום חומרי עזר, כמו דפי עבודה, איך לעזור לבחור לדעת את התכונות שלו, איך לבחור לדעת את המגרעות שלו, כדי להגיע באמת לחזון טוב. כשבחור מגיע לחזון, אז בעזרת השם הגשמק כבר מגיע. ובהקשר למה שהרב אמר, המהרש"א כותב, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, אלו חידושי תורה. מורי ורבי הרב שיינברג, זכר צדיק לברכה, כל מוצאי שבת בישיבה, הוא אמר לנו את זה. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. כשבחור מסיים איזשהו סוגיה, והוא כותב ומסכם את זה, ודאי אם הוא נבחן על זה, יש היום תופעה ברוכה, שבחורי ישיבות נבחנים בכוללים, או אפילו בדירשו. הם לפעמים אפילו נמצאים בכוללים לא של בחורים, שמיועדים לקהל מבוגר יותר, והם עומדים בכללים, וכשבחור יודע את הסוגיה טוב, שלב נוסף שאני הרבה פעמים משתמש עם זה עם בחורים, אני שולח בחורים, כמובן עם סיפורים מסוימים, שימסרו שיעורים בפריפריה. אני יכול לשלוח בחור שימסור שיעור בעיר גנים. כך בחור שבישיבה הוא נקרא בחור ממוצע ומטה, אתה אומר לו, אתה לומד את ההלכות האלו ואלו, אני מספק לו את החומרי עזר, כדי שהוא ידע את הדברים, את ההלכות האלה. מחר הוא מתחיל למסור שיעור בגילו, בקריית יובל, בכל מיני ערי ספר, לכל מיני שכונות מוחלשות, שאין שם הרבה בני תורה, הוא פתאום נהיה רב, הוא פתאום נהיה גדול בישראל. את הרעיון הזה אני ראיתי בכלל בגמרה, הגמרה מספרת במסכת במציאה, שהנכד של רבי שמעון בר יוחאי, שעכשיו זה הרבה בחורי ישיבות נמצאים שם, בכל אופן ערב ראש חודש בין הזמנים, הנכד שלו יצא לתרבות רע, נתכנסו החכמים ואמרו, מה נעשה לנכד של רשב"י? הסמיכו אותו להיות רבי. זאת אומרת, הפכו אותו, קנו לו פרק, הלבישו אותו, איצטלה דרבנן, אמרו, אתה תהיה רב. כך בחור, נמוך, תייצר לו סביבת לימודים תומכת. עם חזון, הוא עומד בכללים, הוא מפיץ את התורה הלאה, הגשמק כבר נמצא.
יש לו קודם כל מחויבות והוא מייצר את זה כמו מזגות. דרך אגב, הרעיון הזה, אני חושב ש... טוב, בבחורים זה, יש כאלה שזה מתאים להם, יש כאלה שזה, כן, כמובן, כל מה שאמרנו בסוגריים, בהתייעצות עם, 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 עם רבותיו. אבל אני חושב, הרב הרלבוים, שלאברכים צעירים, העניין הזה, ואנחנו רואים את זה הרבה, שפתאום לוקחים על עצמם למסור שיעור בית הכנסת, או לפתוח שיעור דפיומי, או מה שיהיה, זה פתאום, זה הופך אותם, פתאום זה... אתה רואה אברך צעיר, פתאום הוא לבש את האיצטלה הזאת, ויש לו קהל שומעים, והוא מביא את עצמו לידי ביטוי, אם הוא יכול, צריך את היכולות בשביל זה.
אין ספק, אני רק רוצה להסתייג מה שאמר מכובדי. לשלוח בחורים לפריפריות, זה שאלת רב לא פשוטה.
צריך להיות מי, כן.
אני יותר מתחבר למה שאמר הרב רוזנשטיין, שאברך צעיר, שמחובר לקהילת בני ישיבות, או חניכי ישיבות וכאלה, זה מאוד נהוג, שנותנים לבחורים לסתור בערב שבת, אברכים לסתור בערב שבת שיעורים עיוניים בנושאים כל אחד לפי רצונו, ואני יכול לומר, חוויתי את זה בעצמי, בתור אברך צעיר, כשניגשו לבקש ממני לדבר, בבית כנסת, כמובן, הכנתי והתרגשתי, אבל מסרתי חבורה לפני הציבור, שיש שם אברכים, וזה דבר שמאוד מאוד מאוד תורם לאברך בהתקדמות שלו, כאשר הוא גם עושר שיעור עיוני.
יש בתי כנסת שזה חלק מהפורמט, שכל ערב שבת, בין קבל השבס למאיר, ובין נכלה קבל השבס, יש מישהו בתורנות, מישהו שמוסר משהו, ואברך צריך להכין את זה, ולדבר על זה, ומלא הוא לומד גם איך להופיע בציבור.
אני רוצה רק לחזור למשהו שהוא אמר בקשר לשאיפה, או שהוא קרא לזה, אני רוצה לגעת בנקודה שצריך להיזהר ממנה, שזה השאיפה נהפכת לחלום. בחור יש לו חלום, והוא רוצה להגשים אותו. זה דבר מסוכן לדעתי מאוד, כי מה? המושג חלום הוא שונה מהמושג אתגר, או שאיפה אפילו, הייתי אומר. שאיפה זה דבר שהוא קיים במציאות, ואני שואף אליו ואני אגיע אליו. הוא קיים, אני רואה אותו ואני אגיע אליו. חלום, לרוב זה חלום שהוא דבר אולי רוחני, גבוה, רחוק מהמציאות. וכשבחור צעיר יושב ואומר לעצמו, אני מחר, אני הולך ללמוד להיות הרב אליושיב, או בחור צעיר ברמה כישרון בינונית, אומר, אני מחר ירב עובדיה, אז השבר בדרך, ומהר מאוד.
זאת אומרת, עדיף להציב איזשהו אתגר, שהוא אתגר בר השגה. אני רוצה עכשיו לשלוט בחויב הסלבובס, לא יודע מה, להיות, אולי גם זה כבר גבוה מדי.
בוא נתחיל
מסלט שורים.
לשלוט בסוגיה.
לשלוט בסוגיה, אוקיי.
אחר כך נדבר על דברים.
לא, אבל לשלוט בסוגיה זה לא משהו ממוסגר אולי. הבחור רוצה איזשהו משהו ייחודי, הוא רוצה לחזור הביתה ולהגיד, אני את השיחס של רבחיים שמולי וציודי הבעל פה, מתקרח לקרח. בנוסף, כמובן בנוסף, לא במקום הסוגיה.
אז אני נוגש פה לנושא אחר, אבל אני חייב להגיד, תרשה לי לומר את זה. זה נושא היסוד הדברים, בשביל מה הבחור הולך לישיבה. האם הולך בשביל עוד מוסר? האם יש שיח להיות ירא שומיים? הולך בשביל ללמוד? הולך בשביל הכל. אז צריך לחלק את הדברים. ברור שהוא הולך בשביל הכל, אבל מה היסוד הדברים?
נכון.
על מה הדבר העיקרי שבשביל הבחור הולך לישיבה היום? אני חושב שעולם הישיבות הליטאי, בכל אופן גם עולם הישיבות הספרדי ברובו, אולי ככולו אפילו, הקו והיסוד שכל בחור ישיבה הולך לישיבה, הוא בשביל להיות למדן.
נכון.
המסביב לזה, זה תפילות, זירת שמיים, זה מוסר, זה הלוכה. אבל בחור ישיבה שמתמקד בעיקר בהלוכה, הוא לשבת ללמוד את כל שיחות של רבחיים שמואלביץ, וזה בא אפילו במעט על חשבון הלמדנות שלו, הוא חוטא למטרה.
אבל בשביל זה אנחנו צריכים, אבל אנחנו מדברים פה עכשיו באמת על הבחורים, הרי בוא, בחור שנכנס לישיבה והנושי נזיקין מביא לו את הגשמק הכי גדול בעולם, והוא חי מזה, והוא תוסס עם זה, והוא שואג בבסמדריש עם החברוס, והוא מעיין בראשון עם אחרוינים, והוא כותב חבורס וכו', הרי מה טוב ומנעים זה, הוא נמצא בפסגת הייעוד של בן ישיבה. אבל אנחנו מדברים הרי על בחור שרוצה בנוסף, שהוא מרגיש איזשהו משהו שצריך לתת לו בנוסף. או שהוא לא מרגיש, או שיש לו איזשהו, הוא יכול להיות ממצבים של קנאה, או של תחרותיות בתוך הישיבה, והוא רוצה לשים את עצמו באיזשהו מקום, זה איפה פה, האם אתה פוסל את הדבר הזה, שיש לו בנשמה יתרה דברים נוספים, שבהם, אתה יודע, יש הבדל, פעם אמרו, כשהייתי צעיר, אמרו, שבישיבות החסידיות, וחס שלום, אני לא, שאף אחד לא יפרש את זה בצורה לא נכונה, שבישיבות החסידיות יש לבחורים הרבה יותר שטחים, לבוא לידי ביטוי מאשר בישיבות הליטאיות. כי בישיבה הליטאית, או שאתה... כשאני למדתי בפונביץ' אמרו אני לא זוכר אם הפונביץ' אמרו, רב חצקל, לא יודע מי, לא הרשה לשיר, לא היו שרים בסעודת השבת, לא יודע איך זה היום, לא שרו, היה הסעודת שבת, אני כחסיד מהבית, אני זוכר את הסעודת שבת בפונביץ', זה היה בשבילי שבר נוראי. בחורים נכנסים לחדר האוכל, אוכלים והולכים. ליל שבת, נכנסים, אוכלים והולכים. ולא, מה זה הדבר הזה? אמרו לו, כאן רב חצקל אמר, אם אתה מתבלט במשהו, זה בלימוד. אתה לא בלימוד, אל תתבלט לי בשירה. אל תהיה לי משורר עכשיו, או מישהו שיודע טוב לארגן את השירה בחדר אוכל. אני לא יודע אם בדור הזה עדיין פונה ונשמר את המסורת הזאת, אבל אני שואל, האם ראוי או נכון או אפשרי שבחור שלא יש לו נקודות נוספות שהוא מבליט את עצמו?
אני אגיד ככה. למעשה, כל בחור ישיבה, המטרה המרכזית שלו להיות למדן. ואי אפשר להתחמק מזה, אלא מה? יש בחור שהוא ברמה לימודית או ברמת כישרון, הוא בינוני, אולי פחות מזה, ויש בישיבה שלו בחורים כישרוניים ומוצלחים ולמדנים יותר ממנו. אבל אנחנו צריכים לקחת בחשבון, שגם הרב שטיינמן שיצא, שהגדול הדור, גם הרב שטיינמן שהיה אחד מגדול, שהיה גדול הדור, בגיל 10, הוא למד ברמה של ילד בגיל 10. הוא לא למד בגיל 10 ברמה של גיל 13. בגיל 13 הוא למד בגיל 13. בגיל 80 הוא למד ברמה של גיל 80. זאת אומרת, בחור בישיבה, לא כולם באותו רמה. יש רמות בישיבה. הוא צריך להיות למדן לפי רמתו. יש בחור שידע את הסוגיה על כל מחמניה וכל כיווניה, ויש בחור שיתמקד בחלק מסוים הסוגיה, ואותה הוא ידע כמו שצריך, כי זה רמת הכישרון והיכולת שלו. אבל להגיד שבגלל שאין לו מספיק הנאה מהלימוד שלו, הוא צריך להתבלט בדברים צדדיים שהם חשובים לא פחות, אני לא אומר, מוסר והלכה וכולי, זה חשוב. בכל הישיבות יש שם סדרי מוסר, בכל הישיבות יש שם סדרי הלכה, וזה חשוב מאוד. אבל אם זה בא אפילו מעט החשבון היסוד של המדנות, זה לחתול המטרה. אני חושב שאלא מה, קורה שבחור מגיע לישיבה שלא מתאימה לו, הוא ברמה לימודית מאוד מאוד נמוכה, והרמה של הישיבה הרבה הרבה יותר גבוהה ממנו. איך הוא נכנס לשם? זאת הייתה הטעות של ההורים שלו ששפו כן. אותו לשם, ואז הוא נשבר, ואז הוא לא רוצה לא ללמוד, אז הוא מחפש לעצמו דברים שבהם הוא יכול להיות חזק, שזה הלכה ומוסר ודברים כאלה, וזה חבל.
אני רוצה ברשותך קצת לחלוק עליך. בחור ישיבה לא מגיע לישיבה כדי להיות למדן, להיות למדן הוא גם יכול ללמוד בבית הכנסת ליד הבית. גדולי ישראל כבר לפני 100 שנה, שסרטטו את עולם הישיבות, אמרו שני מילים. להיות אדם.
שלימוס אודום.
שלמות. הם ניסחו את זה גם ביידיש, יש ציטוטים, וגם בעברית, להיות אדם. למדן זה דבר חשוב. בחור שהוא לא יכול להיות למדן מבחינת כישרונות, אז אין מקומו בישיבה? אתה רוצה לזרוק 95% מהבחורים לרחוב? ממש לא. להיות אדם. ובאמת, חלק מהלמדנים בעולם הישיבות, מקומם לא בישיבה. אם זה לא מלווה בלהיות אדם, אם זה מלווה במידות לא טובות, דברים לא טובים וכן הלאה, שלא כאן המקום להרחיב. המטרה היא בישיבה להיות אדם. כשבחור, יש לו חזון, אני יכול לספר לך, ישנה עמותה מדהימה בירושלים, שנקראת אם הבנים. היא נותנת מעטפת למשפחות חד-הוריות בקהילה החרדית. אני משמש שם כיועץ חינוכי כבר הרבה שנים, ואחד מהמקרים שהיו לא מזמן, דיברת מקודם על הרב עובדיה, בחור שהתחיל לישון על הרצפה בבית. והתחיל לעשות עוד הרבה דברים, אני לא רוצה כאן להרחיב, אולי זה עוד יגיע, אולי הוא שומע, אולי החונך שלו שומע. והוא אמר, מה זאת אומרת? אני רוצה להיות כמו הרב עובדיה. ובאמת, באחד מההכשרות שהעברתי לחונכים, דיברנו על חזון. אבל זה לא היה סתם באוויר, שאתה אומר לבחור, תפתח חזון. כל חונך בהם הבנים קיבל דף מסודר. איך בונים חזון? חוץ מהחזון, יש מודל שנקרא מודל סמארט. אני אגיד את זה בחצי דקה. מודל סמארט הוא בעצם ממקד אותך. למשל, אם בן אדם אומר, אני רוצה להיות בחור בישיבה, בחור טוב, אבל הוא לא הגדיר לעצמו אף פעם מה זה בחור טוב, אף פעם הוא לא הגדיר לעצמו נקודות מבחן שזה בחור טוב, אז זה בעצם זה באוויר. זה בדיוק כמו שבן אדם יגיד לעצמו, אני רוצה לרזות, אבל הוא לא אמר לעצמו כמה לרזות, איך לרזות, מתי הוא יבדוק את עצמו שוב פעם. לכן גם כשבחור כותב חזון, הוא חייב, חוץ מהחזון, גם כן להשתמש עם המודל הזה שנקרא סמארט. לכן, כשאברך זוכה ללוות נער, או בחור, או אפילו אברך יותר צעיר, חשוב שהוא באמת ילמד איך אני כותב חזון עם בחור, איך אני מפתח איתו את הנקודה הזאת. זה לא סתם שבחור מחר יחליט, אני רוצה להיות הרב אלישי, ובעצם הראש שלו בכלל בבן הזמני וברמת הגולן. אז אם אנחנו באמת מסכמים, בחור שרוצה להיות אדם, והוא מפתח על עצמו גם את החזון, גם את הכיוון לחיים. אני לא יודע אם המילה חזון היא המילה מקובלת מבחינה תורנית, אבל אולי תקרא לזה שאיפה.
שאיפה, שאיפס.
שאיפס.
יעד, כן? מטרות.
נכון, אבל צריך שזה באמת יהיה דבר בר השגה. אני לא מצפה משום בחור שיפתח לעצמו כל מיני דברים. ואם בחור נמצא בישיבה, והוא לא זכה להתענג על הקצויז והניסיבס, אלא הוא זכה כן ללמוד את כל מסכת ברכות, עם ריף ורבני יוינה, טור שוכנורך, ביסיו יוסף ומשנה ברורה, ולהיבחן על כל הלכות ברכות במשך 5 שנים, אני מקנה בו. יותר מבחור ששובר את האצבע, את האגודל שלו בישיבה, כי הוא מפלפל עם החברים, והוא לא הבין שורה וחצי בגמרא, אבל הוא נקרא למדן. בעיניי הבחור הזה, שחמש שנים חרש את כל הלכות ברכות כמו שצריך, ונבחן על זה, בעיניי הוא הלמדן האמיתי.
דרך אגב, בבירולוגיה יש גם הרבה לומדס.
אוקיי, אני...
אפילו על החופץ חיים אמרו שהוא בלבט.
אני...
הוא אמר נכון? אני בלבט באורח חיים, נכון?
אני מצטער מאוד, אבל אני חייב לחלוק עליך. אתה עשית סוג של דימוי בשתי מקרים, שאני לא... במקרה שהבאת, אני לא חולק. בחור ששובר את אגודלו בקצויס ולא יודע להבין שורה בגמרא, הוא אפס. הוא גם לא למד, אפילו משנה ברורה הוא לא למד. ברור שבחור שישב ולמד כל המשנה ברורה וכל יחס ברוכס בחמש שנים, הוא 10 תמונים עולה עליו, כי הוא עשה משהו והוא לא עשה כלום. אני אומר לך לבחורים שיש להם רמת כישרון, והם את הכישרון שלהם מכל למצות אותו, לפי היכולות שלהם, ברמה לימודית, למדנית, לפי כוחם, הם משקיעים את הזמן שלהם בלימוד הלכה, הם חותים למטרה.
אבל השאלה, שוב, אני אחדד את זה, כי שתי הדעות פה ברורות לחלוטין, אבל אני חושב שכדי שנצר גם כן איזשהו משהו תכליתי בסוף, בסוף זה גם פר הבחור, והבחורים ששומעים אותנו, וההורים והמחנכים וכו' וכו'. אבל אני חושב שלאו דווקא הדברים סותרים, כי ברור לנו שהייעוד של בחור שהוא מגיע לישיבה, ובפרט בישיבות הליטאיות, וכמו שאתה אומר, ברוב עולם הישיבות הספרדיות גם כן, הלמדנות והלומדס והעיון והרישויני והאחרויני והרד הישיבתי, זה העיקר, זה הסיפור, על זה הולכים לישיבה, וכל אחד ברמתו הוא. השאלה היא לא אם היום, בגלל המצב של היום, או בגלל, או אם זה היה נכון גם פעם, או וכולי, השאלה האם יש מקום, או שאנחנו אומרים לבחור, תקשיב טוב, תרתום את עצמך לסיסטם הזה, ותדע לך, כמו שאמרנו פונביש, אתה לא תתבלט, אתה לא אמור להתבלט, לא בנושא של שירה, ולא בנושא של ידיעת הלכה, ולא בנושא של ידיעת מוסר, ולא אם אתה יודע את כל הרוחיים על הפרשה, ולא אם אתה יודע שום דבר, לא מראה אותנו כלום. אתה, או שיש לך גשמק ברד הישיבתי, לפי רמתך, או אתה לא קיים, סוג של, או שיש מקום, כן, לשלב בין הדברים ולתת איזושהי מעטפת שאומרת גם וגם. אני רוצה להגיד לך שדיברנו מקודם על נושא של דיבור וכולי, אני למדתי אצל סבי ברזילי,
המנהל המיתולוגי.
אתה גם למדת ברזילי, נכון? אז אחד מהדברים שהיו בכיתה ח' ברזילי, סבא שלי זכרונו לברכה, היה לו שיעור, שהשיעור הזה, הוא קרא לשיעור הזה אזרחות. עכשיו, למה הוא קרא לזה זכות, אני לא יודע, אבל השיעור התנהל בצורה כזאת שהכיתה בחרה באופן דמוקרטי את יושב ראש השיעור, יושב ראש המושב, אני לא יודע, משהו מהסוג הזה, והוא היה יושב בצד, ומי שלמד ברזילי, או מי שמכיר את, 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 את סבי, ידע שבעיני התלמידים זה היה פחד ומורה, הוא היה מאוד מאוד מפחיד, הוא היה מלא באהבה, הערצה ופחד היה לתלמידים. זה לא היה פחד שהוא נתן למישהו מכות, זה היה פחד והערצה. הוא היה יושב בצד, היה נותן לילד לשבת במקום של המורה, לבית לך ילדים בני 13, כיתה ח', היה נותן לזה, והילד הזה שנבחר באופן דמוקרטי בכיתה, היה אמור להעלות נושאים שונים לדיון בכיתה, ולהצביע על מה רוצים לדבר, על איזה נושא רוצים לדבר, ואני לא אשכח שכשאני הייתי בכיתה את הנושא הכי פופולרי שהיה אז עם כהנה כן או כהנה לא, וכל ילד יגיד מה הוא חושב על העניין הזה, והיושב ראש יסכם את הדברים, ויעלה החלטה להצבעה. תקשיב, הילדים, כשילדים עלו לדבר, וגם כשהיושב ראש דיבר, הוא תיקן אותם, ואומר להם לא, תעמוד ככה, ככה עומדים כשמדברים, תעשה עם היד תנועה כזאת, כשאתה מדבר לא, תעשה ככה, ותעשה עם האצבע ופה ושמה. לימים, כשהגעתי לישיבה קטנה אצל רבי ינקב גוטמן, גם המשגיח המיתולוגי בבית דוד, שהיה דמות חינוכית נערצת, הוא אמר לי פעם, הוא אומר, הילדים שמגיעים מרזילי, המבנה שלהם, היכולות שלהם, יכולות הביטוי, והזה, הם עברו איזשהו תהליך מסוים, הם לא כאלה, הם לא נפולים, הם לא זה, יש להם את השטולצקייט, והם באים, והם יודעים לדבר, לא יודע אם אתה יודע לדבר בשבע ברוכס, ובכל מיני אירועים כאלה ואחרים, שזה נותן שוב, נותן לבחור, איזשהו מקום שהוא מבטא את עצמו. אז כן או לא, אבל יצטרף לנו עכשיו הרב גולדווסר, ותצנח איתנו לתוך הדיון הזה, גם במבט החסידי שלו, אבל במבט החינוכי כמובן, קודם כל בראש ובראשונה, של איך אתה רואה את הדברים האלה. ערב טוב, לילה טוב.
ערב טוב, מבורך לכולם. אני חושב שבוודאות יש כלל ויש פרט. עולם הישיבות נדע למטרה מסוימת, אבל הבחור ש... כשאנחנו מדברים לציבור, מדברים על בחור. הבחור הפרטי, הוא חייב את האישיות שלו, הוא חייב את הרוחניות שלו, הוא חייב את העולם שלו, הוא חייב את ההישגים שלו. הוא התייעץ, הוראה לרבים, הם עולם לא הוראה לפרט, וזו הסיבה שברוך השם זכינו, וכל אחד יכול לשאול ויכול להתייעץ, ויש לו כתובת, ויש לו רב, וראש ישיבה, ויש לו רבי, ויש לו מנהיג, והוא יכול לשאול מה המקום שלי, מה נכון לי, מה מתאים לי. עולם הישיבות נבנה למטרה מסוימת ספציפית, אבל הבחור האישי, מלאה הארץ כענייניך, אמר המגיד מקוז'ניץ, ריבונו של עולם, איזה יופי שאפשר לקנות אותך בהמון המון דרכים, הייתה רק דרך אחת לקנות אותך, היה פשיטת רגל, לי אין כעת ריאל דרום אפריקני, אני רק עובד עם דולר קנדי, יש הרבה דרכים לקנות אותו, יש הרבה דרכים להגיע אליו, ומה אני אגיד, באמת, אני מגיע את מעולם של הישיבות החסידיות, אני מכיר עולם יותר מגוון, ויש בחורים שכבר 100 ישיבה השקיעו בלימוד הלכה, והיום הם מורי הוראה מאוד מאוד גדולים. ויש בחור שהשקיע בחסד, והיום הוא עסקן חסד גדול. אני מעולם לא הייתי אומר לו מראש, תבוא לישיבה בשביל להיות עסקן חסד. אבל זה מה שהתאים לו, ואם הכרנו את המציאות, והוא עשה את זה, והוא עשה את זה גדול, והוא הגיע בזה רחוק. אני חייב גם להבדיל, עולם הישיבות החסידי, אחד הדברים הראשיים שהוא לפני ההשקפות, טכנית, הוא נבדל בזה שהוא מקבל את כולם בשווה.
כן.
כל חסידות לוקחת אחריות על כל...
באופן אוטומט, כן.
כן. לוקחת אחריות על בניה, זה רק באופן אוטומט, זה בשיטה. זה בהחלטה, לקחנו אחריות על כל ילדינו, ולא משנה מה הרמה האינטלקטואלית שלהם, לא משנה מה רמת הידע שלהם, אם הם פה, אנחנו אחראים עליהם. אנחנו אחראים עליהם גם כלכלית, גם שיהיה מקרה מצוקה בשטיבל, אז השטיבל כולו יתגייס לעזרה. וכל קופות הצדקה יודעות את זה, שאיפה שיש קהילה חסידית מגובשת, אז הם מסודרים בתוך עצמם. את אני אמך, אני אירך קודמין, זה הקהילה החסידית. אז כמו שדואגים כלכלית, כמו שיש את הארגון עזר ליולדת החסידי, כמו שיש את גמח נישואין של הקהילה החסידית, אותו דבר בדיוק, אנחנו לוקחים אחריות על כל הילדים. זה מה שאומר שבישיבה החסידית נכנסים כולם, להבדיל מהישיבות היום בכלל, שיש מבחן לישיבה הכי טובה, נרשמים לשם 900 בחורים, מתקבלים 100, ו-800 הולכים לישיבה הבאה בתור, ממשיכים 700 לישיבה הבאה בתור.
אבל עדיין בחסידויות הגדולות אני חושב שיש כן איזשהו, אני מיד רוצה לשמוע גם את הבחורים שנמצאים איתנו פה, גם שיתנו לנו את הפן שלהם לתוך הדיון הזה, אבל אני חושב שבישיבות החסידיות היום, בחסידויות הגדולות יותר, כשיש להם כמה ישיבס דולס או כמה ישיבס טאנס, כן יש איזשהו גם כן
סוג של.
אבל לא ניכנס לזה. אוקיי.
יש מקומות שגם כשיש כמה ישיבות באותה חסידות, דואגים שיש שוויון.
שיש שוויון, שיהיה איזשהו מיקס.
כן, לא רוצים שבשום אופן יהיה אילית, ויהיה בחור ששווה יותר, ויהיה מישהו שבשידוכים הוא סוג א', יש לנו אחריות על כולם, וממילא באוטומט אנחנו חייבים להאריך ולתת לכל בחור את המקום שלנו.
בוא נשמע את הבחורים, כן.
זה מה שמייצר לכאורה את התחרות בין הבחורים, מה שהתחרות מייצרת, את העלייה הגדולה בלימוד. אנחנו רואים את זה, ברור שצריך גבולות התחרות, לדעת את זה במידה הנכונה, לא לכל אחד זה מתאים. אני רואה שכבר הרב הרלבם נהנה מהעניין.
כן, אני רציתי לומר שאולי זה, הוא טוב שהוא אמר את הדברים, כי זה חידד את צורת ההבדל המהותי בין הישיבות החסידיות לישיבות הליטאיות. ישיבה הליטאית היא ישיבה תחרותית. הישיבות החסידיות הן ישיבות...
לאו דווקא
הם
כולם.
הן אנטי-תחרותיות. ככל שהישיבה הליטאית יותר טובה, ככה תחרות פה יותר גדולה.
זאת אומרת, גם בחור בשביל קטניח, מהעולם הליטאי, אולי הוא, יש לו הרבה יותר, זאת אומרת, הוא באתגר מאוד 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 חזק להגיע, כי הוא רוצה להגיע לישיבה מאוד גבוהה, והוא מאוד, נכון. הוא מאוד רוצה ללכת לפונו בשביל תפרח לחברון, אני לא יודע, כן.
בגור נראה לי זה הולך לפרח, עושים בכלל הגרלה. לאיזה ישיבה אתה הולך, אתה לא יודע. אתה יכול ליפול בחצור, אתה יכול ליפול בערד. זה לא קשור אליך. גם אתה לא נופל עם בחורים חלשים ממך או טובים ממך, כי זה הכל בהגרלה. זאת אומרת, בשיעור אחד יכול להיות את כל הסוגים וכל הרמות, והתוצאה של הדבר הזה, זה מחדד.
אז יש לנו פה גם בחור מישיבה מאוד מאוד תחרותית, איך אתה רואה את זה?
אני רואה את זה שבאמת ההתקדמות הגדולה בלימוד היא מהתחרות. לא אומר, יש בחורים שזה פוגע בהם, יש בחורים שזה קצת מזיק להם, אבל בגדול, 90% מהבחורים הייתי אומר, זה ודאי מאוד מאוד מקדם אותם, ובחורים בגלל זה מגיעים להישגים, שאני מאמין שאולי התחרות ממש 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 היו רחוקים מזה.
ואני רוצה רק להוסיף עוד מה שהוא אמר מקודם, בקשר לבחור שלומד הלכה. זה נקודה בדיוק מה שאני בא להגיד, אמרתי, זה מה שאני חולק עליו, על כבודו. בקטע של, ברגע שאתה בחור נבדל ואומר, אני לפי רמתי הולך ללמוד הלכה ואני משקיע בזה בעצמי, אתה אומר, הוא יוכל ללמוד, בדיוק מה שאפר מה שאמרת, הוא יכול לשאת ככה, כמו שאתה אמרת, יכול לשאת בבית כנסת וללמוד. שישב בבית כנסת וללמוד עם שני בורי, ואין לי אחר כך להיבחן אצל אבא שלו, אין לו שום תחרות, אין לו שום לחץ, הוא לומד ברמה שהוא יכול, בקצב שהוא יכול, ברמה שהוא יכול, וככה הוא ייבחן וככה הוא ידע, והוא ידע. אבל בישיבה, בישיבה ליטאית, אין ספק, ככל שישיבה יותר טובה, הטוב שבה לכאורה יוצא על ידי תחרות. אני דיברתי על נושא של תחרות עם גדולי ישראל, עם המשגיחים הגדולים ביותר בדור. העולם הישיבות בנוי על תחרות. כמובן, בחור שנכנס לתחרות שלא מתאימה לו, כי זה מרוץ גבוה מדי, חזק מדי, הוא יתרסק. ואנחנו רואים את זה, זה נכון? בחורים שמגיעים לישיבה שלא מתאימה להם, מתרסקים שם.
אבל הרב הרלבוים, תמיד, תמיד, במשך כל החיים צריך את התחרות, זאת אומרת, גם אחרי שמסיימים את הישיבה גדולה?
שאלה טובה, מצוינת. מי ששם לב בעולם הישיבות רואה שהתחרות המרכזית והחריפה והחזקה ביותר נמצאת אצל הצעירים. לך לבד חמישי, לך לבד שישי, תראה שם בחורים, אוהבים אחד את השני, מפרגנים אחד לשני, יש כבר את המעמד, יש כבר את העוצמה, בחור כבר ידוע כמה הוא למדן וכמה הוא מוצלח, ויש אהבה, אחווה ושלום ורעות.
כן, בתוך
ואני רוצה להדגיש דבר נוסף, זה כתוב במרשו, כתוב יש קינת סופרים תרבה חוכמה, לא כתוב קינת חכמים. אומר המרשו, יש הבדל בין סופר לחכם. סופרים זה עדיין אנשים שהם צעירים ונלחמים זה בזה. חכמים, התבגרו, לכו לכוללים, תראו שהמאבחים ניטאים, יושבים, שקועים בסוגיות, שקועים בידע עצום, בלמדנות עצומה, ומכבדים זה את זה, ואין מלחמות. התחרות היא אצל הצעירים, דם חם, גיל ההתבגרות, התחרות דוחפת.
העבר אלבם, לרגע לא התכוונתי שבחור הזנח בכלל את סדרי הישיבה. כוונתי הייתה לקחת למשל או את סדר שלישי, או שעה אחרי סדר שלישי. עבדך הנאמן, שהייתי בשיעור א' בישיבת תורה אור, אז סדר שלישי היה מסתיים ברבע ל-11, מרבע ל-11 עד רבע ל-12, היה לי קביעות בהלכה. למרות שרוב הבחורים מאותה שעה אחרי סדר שלישי, האלה שכבר נשארו בבית המדרש, למדו, חזו על האיום בפקיאס, אותה שעה אני ייחדתי להלכה. זאת אומרת, השעה הזאת בעצם היא מאזנת לך את ה...
זה יכול להיות שישי שבת, זה יכול להיות, יש הרבה כזה
מין... אני לא דיברתי חלילה לרגע שבחור יסגור את הגמרא בסדר א',
כן, אבל מטבע הדברים...
וגם בחור שרוצה לפתוח את סדר א', ב-20 דקות של משנה ברורה, או ב-20 דקות של משהו אחר, זה בסדר. אי אפשר להסתכל על אחד כזה כפושע, וכמו שהרב גולדווסר אמר, יש את המושג שנקרא כלל ויש פרט. משגיח שמזהה, חנוך לנער על פי דרכו, יודע שהבחור הזה צריך את ה-20 דקות האלה, לפתוח באיזשהו נושא הלכתי. היה לי פעם בחור שהגיע לייעוץ, שהוא מאוד מאוד אהב את תחום הבישול, והוא כבר חשב בכלל לעזוב את עולם הישיבות. אמרתי לו, אבל בעזרת השם שאתה תהיה מבוגר, ויהיה לך קטרינג גדול, אתה חייב הרי לשלוט בהמון הלכות. קניתי לו ספר של הרב פוקס מירושלים, ספר הכשרות, והדבקתי אותו בכלל ללמוד את כל הנושא של כשרות המטבח. עכשיו תבין, הבחור הזה המשיך סדר א' ב' בישיבה כרגיל, סדר שלישי, הוא היה מקבל מני כל שבוע תוכנית לימודים, היה לי גם התייעצות עם איזשהו אחד בגדולי ישראל, כללית עליו, חוץ מזה גם היה לי ספציפית על החומר לימודים על ידי הרב ופוקס עצמו. הבחור הזה התחתן, אברך כולל יום שלם,
אין לו קייטרינג בסוף, אין לו קייטרינג
בסוף, אולי הוא עוזר לי, אני מקווה רק שהוא עוזר לאשתו.
במטבח, כן, למה לא? כן, המיקרופון שלך, כן, כן. רצית להעיר משהו?
לא, אני רק אמרתי שמטבע הדברים, האמת שהוא כבר הזכיר את זה במשך הדברים שלו, שמטבע הדברים ללמוד שעה לחיי החוד שיש בזה עניין גדול וכל הדברים האלה, אבל מטבע הדברים בחורים שמתעסקים כל היום בלימוד עיון, בלימוד גמרא קצת קשה להם להתחבר לדבר הזה.
אבל דרך אגב, אני חושב שגם לשיטת הרב ארלבוים, גם הפוניביז'ר פה שזה, לקחת, אתה יודע מה, לא משנה ברורה, ולא רחיים על התורה, ולא חבא סלבובס, ולא זה. מה תשמע יצא על הסדר? מה קצויס על הסדר? זה כבר בתוך הזה. אבל תן לי, כאילו, אני אומר, הבחור, אני חושב שיש, ושוב, בעיניי, גם בתור, כי אנחנו כבר נצא לפרסמות, כמובן, כי אומרים באוזניות, אבל אני אומר, הבחור, כשהוא מרגיש יותר טוב, תשמע, אני יודע קצויס, אני עברתי לקצויס, עכשיו, יש גם את השישי שבת, ואני רוצה לדבר גם כן על עוד משהו, אבל זה כבר אחרי הפרסמות, על ההשערה של עולם הידע. בוא, יש גם כן, אין לנו שום שום חלק מסוים שאנחנו רוצים להעשיר את עולמו של הבחור שידע עוד דברים. דיברנו על זה המון בתוכניות הקודמות, נכון?
היסטוריה, ידע.
היסטוריה וידע ושוטים, והקדמות של הספרים שיקרא בין הסדורים. יש בהקדמות של הספרים דברים מדהים, סתם הגדולי ישראל שכתבו על חייהם וכל מיני דברים מסוג הזה.
אני אקח משהו הכי פשוט שהיה לאחרונה. סיום השס.
נכון.
האם בחור ישיבה יש לו שאיפות לסיים את השס?
לא, לא.
למה לא?
לא, לא, לא.
שישב בסדר דלת.
לא, לא, זה בעל
חשבון. זה לא לימוד? זה לא לימוד?
זה לימוד, אבל זה לא הלימוד הישיבתי. אני רוצה להגיד לך, אפרופו, דירשו, בזמנו, אפילו אצל אברכים, מיכל יהודה שיסד את כל הדברים שנסדו בביתו, הוא לא נתן, כשדירשו פתחו את המבחנים על הדפיומי, הוא אמר שאברך שלומד על חשבון אחד הסדורים. את הדבר הזה צריך ללמוד עם טייסס, הוא צריך לכתוב במבחן, שהוא נבחן עם טייסס, יש לו מבחן מיוחד, שהוא נבחן עם טייסס, הוא למד זר, ואם הוא נבחן בלי טייסס, זה רק הוא צריך להציר למעלה במבחן, למד את זה בין הסדורים. אבל נצא לפרסומות, מיד נדבר על זה, בבקשה נתי, תודה.
עכשיו איתכם, בין הסדורים, עם הרב שלמה רוזנשטיין.
כולנו עם כולך. אבינו מלכנו, נפגעיבה, מנחל עושה
חור. עם ישראל כולו מתאחד ביום חמישי הקרוב, א' דראש חודש אלול, להצהרות תפילה וזעקה למען חינוך ילדינו, ובהצלחתם בלימוד התורה וביראת שמיים. מעמדי התפילה יועברו מבתיהם של מרנן גדולי ישראל, כאן בכל חי בשעה 13:00, ובשעה 19:00.
עולים לירושלים לייב, שבוע המופעים הגדול של עיריית ירושלים בשידור חי. הצגות, מופעים, פעלולים ואקרובטיקה, קסמים, מופעי חיות ומופע ענק, הכל מעלים לירושלים. ראשון עד חמישי, כבב עד למד באב, בין השעות 4-7 בערב. לצפייה חינם, עולים לירושלים.co.il.
לקוחות יקרים, כאן מנדי קוריץ. רובכם לא יודעים כמה חששות יש במערכות האבטחה והטכנולוגיה שבימינו. אם יש לכם מצלמות או מערכות אבטחה למיניהם, קרוב מאוד שאתם עלולים לעבור ולהכשיל אחרים בחילול שבת. אני שמח לבשר שזכינו לקבל אישור בלעדי מפוסקי ההלכה הגדולים ביותר בתחום הטכנולוגיה. המכון הטכנולוגי להלכה וסטאר קיי, שמאשרים שקוריץ מערכות היא היחידה שמשווקת ומתקינה מערכות אבטחה וטכנולוגיה למהדרין. רוצים לשמור שבת כהלכתה? חייגו אלינו.
קוריץ מערכות, היחידים עם מערכות כשרות למהדרין ללא חשש חילול שבת. 073-222-3888.
אתם הולכים ברחוב והעיניים שלכם מטיילות לשילוט חוצות? הגיע הזמן לעשות את מה שאתם באמת רוצים. הבית ספר החרדי מזמין אתכם למחזור מספר 14 של הקורס המצליח, פרסום קריאיטיב ויחסי ציבור. ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר ולהפוך לפרסומאים ולאנשי יחסי ציבור מובילים בדיוק כמו שאתם חולמים. הצטרפו לבוגרים הרבים שלנו שכבר עובדים ומצליחים בתחום. קורס לגברים ועכשיו גם לנשים. למפגש ייעוץ ופרטים חייגו לבית ספר 03-579-2111. פרסום ויחסי ציבור לומדים רק בבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
מיכלי השתייה מובילים למצווה? שאלו את תאגיד אלה. משליחים את מיכלי השתייה המשפחתיים למחזוריות ושומרים על ארץ ישראל נקייה ובריאה. מכבדים את השבת עם בקבוקי שתייה משפחתיים, וכשרואים במוצא שלושה כוכבים מוודאים שבקבוקים הגיעו לכלובים, כי מחזורית מלאה וסביבה נקייה זו ברכה ובריאות למשפחה ולקהילה. אין לכם מחזורית ליד הבית? התקשרו ובקשו ממוקד העירייה. פרטים באתר תאגיד המחזור אלה ובקו הכשר 053-410-9714. תאגיד המחזור אלה, הדרך למצווה סלולה.
עכשיו איתכם בין הסדורים עם הרב שלמה רוזנשטיין.
כולנו עם כולך.
כן, כן, חזרנו אליכם פה, ואנחנו עם הרב מוטי זולברג, הרב ארלבוים, הרב גולדווסר, יועצים חינוכיים, אנשים שעוסקים בחינוך, עוסקים בבני הישיבות, מרצים וכולי וכולי, בתוכנית הזאת ככה של סוף בין הזמנים, וההכנה הגדולה לקראת אלול, והיה פה דיון סוער, למרות שהוא ככה נעשה ברוגע, אבל הוא סוער בפנימיות שלו. סיימנו עם הנושא של, עם הנושא של, 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 של ההקב, של לדעת עוד דברים, ושל להרחיב אופקים. הרב ארלבוים, מצאת להתייחס לזה.
אני רק אמרתי שהנושא של סיום השס. יש כאלה שחושבים שבחור ישיבה, טוב ש... למה לא? שילמד הרבה מסכתות, שידע הרבה. זה נכון, כל עוד שזה באמת רק בבין הסדורים, זה בגמרא שיש לו של דירשו, או של ושינן תום ליד המיטה. שמה, שילמד את הדף היום אם הוא רוצה.
תודה גמור.
שמה שיקרא... שמה יקרא שוטים, שמה יקרא...
דרך כלל, ללמוד דף היום, אני חושב שצריך אישור מהמשגיח או מהראשי או מישהו, כי זה לא נועד בשביל בחורים. אבל דרך אגב, לרכוש בקיאס, אני רוצה להזכיר לך שהרב שח לא הפסיק לצעוק, כשהייתי בישיבה, אני זוכר, הנושא של האספק. למרות שהספיקו רק 8 דפים בעיון בחורף בישיבה בפוניביש. אבל בסדר, בקיאס, נכון, בקיאס, אבל גם בקיאס לא למדו מספיק, למדו רק דף אחד. בחור יוצא בסוף, הוא מסתכל על הזמן שעבר, והוא אומר, אוקיי, למדתי 8 דפים בעיון, ולמדתי עוד 14 דפים בקיאס. כי יש גם מחיר לזה שאנחנו אומרים לו, תקשיב, תתלמד, ואנחנו, יכול להיות שאנחנו צריכים לעשות את החלוקה הזאת. נכון, הלמדנות והתחרותיות בונה, ואני יכול להעיד על זה, כי הייתי במקום הזה. אבל לצד זה, בסדר בקיאס, אתה חייב להשאיר את הידע שלך וללמוד עוד מסכת הזה, עוד מסכת הזה. בין הזמנים של סוכס, תלמד סוכת, תתחיל אותם עד הסוף, מתחילה ועד סוף. אם כי לסיין כאב, ואז מסכת הישיבתית.
הישיבה בנויה ככה. הסדרים אומרים, יש את העיון והלמדנות, ויש גם סדר בקיאס בישיבה. ובחורים לומדים את המסכת כולה, כולל כל הפרקים הנוספים, חוץ מפרקי העיון, הם לומדים בקיאוס, הם נבחנים על זה, הם לומדים בוודאי, יוצאים עם, בסוף הזמן עם המסכת ביד, אבל לא במגמה לחרוש דפים, לגמור את השס.
כן, אבל
תלמד את המסכת של הישיבה.
שעבור זה שאתה ציטט את הרב שח, שאגב השיחות של הרב שח בנושא הזה, מופיעות בספר מחשבת מוסר, שהוציא את הרב שנקר, אתה רואה שם שיחה אחר שיחה, אתה מסתכל להיום בעולם הישיבות, הם שכחו נראה לי מה הרב שח אמר, הרב שח דיבר על כמויות של הספק, גם בעיון וגם בפקיאס, אולי הרב גולדווסר ייתן לנו עוד מזכירה על
ארבע דפים לשבוע, הוא דיבר, ארבע דפים, הרב שחר חוזר על זה בשיחות, ארבע, לא יכול להיות שבחורים עוד פחות מארבע דפים לשבוע.
בחורים אומרים לי, הספקתי השבוע שתי שבועות, הספקתי הזמן הזה שתי דפים.
בישיבות הטובות יש שני חלקים. את החלק העיוני שיכול להיות מסוגיה למשך הרבה זמן, כי לוקחים אותה על כל מחמניה ועל כל הכיוונים שלה, וכל השיונקלולים שנאמרו בשנים עברו בישיבה, מחפשים את עומק הלמדנות. בסדר בקיאוס, כל ישיבה טובה, יש לה הספקים ברורים. יש ישיבה מסוימת שאני אגיד את שמה, ששם הישיבה מוחלקת אפילו לשניים. יש כאלה שעומדים 2.5 דפים בחודש, בשבוע, ויש 4 דפים בשבוע. זאת אומרת, או 10 בחודש, או 16 בחודש. ובסוף הזמן הם גורמים את המסכת. אבל זה מחולק שבזמן, או שתי זמנים, שלומדים את המסכת, בחור שקוע בלמדנות, ובידנות של אותה מסכת. לא מתפרס למקומות אחרים, לא מריץ דפים במסכתות אחרות, ובוודאי ובוודאי שלא לא חשבון על המדנות.
הרב גולדווסר, איך זה בישיבות החסידיות? וידוע שבישיבות החסידיות כן יש בחלק גדול מעניין הזה של בקיאס ושל ידע ושל אספק.
טוב, קודם כל, ישיבות החסידיות, נראה שבשביל להשלים את מה שהתחלנו קודם, יש שני סוגי ישיבות חסידיות. יש את הקהילתיות, שלהם יש את האחריות על כל הבחורים, ויש את הישיבות החסידיות,
כלל
חסידיות, שבזה בעצם הם נכנסו...
מאוד ליטאיות, כן,
כן. כי לוקחים שוב, לוקחים רק את השפיצים. גם שם עדיין, אני חושב שיש באמת את הנטייה הזאת להספק, וגם להלכה. לימוד הלכה היה מאוד מאוד חשוב אצל חסידים, המעשה אשר יעשו. חסידים בדורות עבר ובכל מקום שהגיעו, אז דאגו לעירוב ולמקווה, והשחיטה החסידית, זה היה הנושאים הראשיים גם בחרם של אז, של תו קוף מבית. ההלכות החסידיות, שמירת ההלכה, הרבה סלחו פרוות, הרבה סלחו פלץ, לא בגלל שזה יותר חשוב, בגלל שזה אמז חששת נז. ככה זה במקור. וגם הקפטן החסידי, הכל מגיע משם. בקיצור, אז יש יותר מקום להלכה.
ועד היום אנחנו סובלים מזה.
כן.
פה בארץ, כן.
כמעט.
סינתטי.
העבירו חוק בכנסת של איסור שימוש בבעלי חיים, ואז קם איזה חבר כנסת, אני לא רוצה להתבטא, קם חבר כנסת והכניס החרגה של צורכי דת מותר. מה אני אעשה? אחרי זו שאל בשמיים, איזה גן עדן הוא יקבל את זה? אני לא יודע, לא מבטיח שום דבר.
היינו חוזרים לקסקטים הפולנים, זה היה הרבה יותר נוח בקיץ הישראלי.
אני פולני עם ארבע צדדים, ואת השטריים לחביאו מגליציה, ופולין לא ראו שטריים, אני לא יודע מאיפה זה נפל עלינו הדבר הזה.
לא רואים תמונות מבר שם,
לא, לאף אחד לא היה שם כסף כזה. אז בישיבות החסידיות, בכל הסוגים, אז באמת יש יותר דרגה של פגיעות, ספציפי בגור, אז כמובן שלקחו את זה, שערים לקחת זה עוד הרבה יותר קיצוני, ואתה רואה, יש בחורים שעם כל מה שקיים בעולם הכללי, בחור מגיע לחתונה ויודע שס, יש בחורים שיודעים שס גפת, הוא נמצא בבית בכל מקום שהוא יגיע, בכל החיים, הוא תמיד יהיה בבית.
אוקיי, אנחנו יוצאים לחדשות 12, ומיד לאחר מכן נדבר על הרבה נושאים מאוד מעניינים ומאוד חשובים, בני הישיבות, הורים, מחנכים, תהיו איתנו מיד אחר השעה 12.
עולים לירושלים לייב, שבוע המופעים הגדול של עיריית ירושלים בשידור חי. הצגות, מופעים, פעלולים ואקרובטיקה, קסמים, מופעי חיות ומופע ענק, הכל מעלים לירושלים. ראשון עד חמישי, כבב עד למד באב, בין השעות 4-7 בערב. לצפייה חינם, עולים לירושלים.co.il.
בין הזמנים, זה הזמן להשתחרר ולענות בעידן גולפן. טיולי שטח בנהיגה עצמית ורכיבת אופניים בנופים, מים וגידולים. חוויה של טבע וגלגלים. ניתן לקיים במקום אירועים בכפוף להנחיות משרד הבריאות. סניף חדש בקיבוץ רבדים. להזמנות חייגו 058-552-3333. 058-552-3333.
הביטוח הלאומי מודיע שרק עד מחר, יום רביעי, בשעה 13:00, תוכלו לעדכן את פרטי חשבון הבנק שלכם באתר הביטוח הלאומי, במענה הממוחשב 02-539-3733 או בכוכבית 8321, כדי לקבל את המענק לכל אזרח. מי שלא קיבל את המענק יוכל לבוא לאחד מסניפי הדואר מיום ראשון, 23 באוגוסט, ובמשך כמה שבועות להזדהות ולקבל את המענק במזומן.
ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
מזגני אלקטרה דאבל איי, 8 מהירויות, שליטה מרחוק, ועכשיו ב7 שנות אחריות מלאה. אלקטרה מנצח, כפוף לתקנון.
תיקון הנפטרים הגדול יאריך בערב ראש חודש בישיבת המקובלים חצות לילה על חומותייך בראשות הרב דוד ברששת, וידועה המעלה לתיקון נשמת הנפטר ולתפילה, כפי שכתבו הבן איש חי והרב פתיה וסידרו את התיקון הגדול לעילוי נשמה. למסירת שמות על חומותייך 02-571-6104, 02-571-6104.
מבצע לוהט באופטיקה אלפרין, משקפי מולטיפוקל שבמבצע, בעשרת תשלומים חודשיים של 69 שקלים בלבד. אופטיקה אלפרין, כפוף תקנון.
ימי מחירות בין הזמנים באדרן, טאבלט משפחתי ב-50% הנחה, אין משפחה שתפספס את זה. כוכבית 80-97, הדרן, כוכבית 80-97.
בונים, משפצים, המדריך המלא לשיפוץ הבית, המדריך שיעשה לכם סדר בבלגן ויחסור לכם הרבה כסף. במדריך תקבלו את כל המידע הדרוש לשיפוץ. חוזים ומפרטים, מחירונים, עסקים ובעלי מקצוע מומלצים ועוד המון תוכן מקיף ומקצועי. בנוסף, תמצאו קופוני הטבה בלעדיים ומשתלמים במיוחד. כעת במחיר גמח, 25 שקלים בלבד. להשיג בחנויות יפה נוף ובטלפון 073-750-755. המדריך המלא לשיפוץ הבית. לשפץ חכם ובזול.
טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות. המקום פועל על פי הנחיות משרד הבריאות.
לקמפטריה!
בכל יום בימי בין הזמנים מתשע וחצי בבוקר ועד שתיים בצהריים הקמפ של חבורת תרי"ג וחמודי אצלכם בבית.
אה, תגידו, כמה עולה להשתתף?
מה פתאום עולה? מה זה עולה? זה לא עולה בכלל, זה עולה בחינם.
בחינם? אז גם אני רוצה, איך משתתפים?
מחייגים בכל בוקר בתשע וחצי ל-0722-79-66-66 שלוחה 0 או באתר תרי"ג.
ואם לא הספקתי לשמוע?
אז תוכל להאזין בשידור חוזר בכל יום בשעה 3:30.
חדשות כל חי, השעה 12.
לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן אשר גרייבר עם יומן לסיכום אירועי היום. נתחיל באזעקות צבע אדום שנשמעו הערב באשקלון ובקיבוץ זיקרון.